יחסים בינלאומיים, אתם זוכרים? זה הפינה שאנחנו שואלים שאלות כלליות, וסתם, בעיקר שואלים, תגידי, דוקטור דניאלה ג'וליה טראוב, איך עבר עלייך השבוע הקודם?
וואו, קודם כל, איזה כיף להיות כאן, תודה רבה על האירוח.
איך אני קורא לך, דניאלה ג'וליה? או דניאלה?
דניאלה זה מספיק, זה מעולה. ככה קוראים לי חבריי, אז אפשר ללכת עם זה.
אז איזה מין שבוע היה לך?
קודם כל עמוסים מילואים, גם עבודה על המחקר שלי, שקשור לנורמליזציה בין ישראל למדינות ערביות, גם מדינות מהגולף, מהמפרץ, אבל גם מהחדשות שמדברים עליהן עכשיו בחדשות, שזה סוריה ולבנון, וגם עבודה על הספר החדש שלי שאמור לצאת בחודשים הקרובים, אז היה עמוס. היה עמוס, אבל מלא בידע.
את שומעת חדשות, שומעת ורואה חדשות כמו שרופא מנסה להבחן חולה?
לצערי. כן. אתה יודע, אני לפעמים כן עושה איזה שהן הפסקות כדי להרגיע את הנפש, כי כשאתה מקשיב וקורא כל כך הרבה על מה שקורה במזרח התיכון, אתה מרגיש כאוס מתמשך בנפש, בלב, בגוף. ואתה צריך לנוח, ולכן כרגע אני בחול, רגע לעשות הפסקה ולא להתעסק בכל הבלגן שקורה סביבנו, אבל גם מתוך התזוזה הזאת שיש לנו במזרח התיכון, יכולים לקרות דברים דווקא טובים. השאלה היא פשוט באמת לאיזה כיוון זה ילך, וזה אנחנו לא יכולים לדעת, לא משנה כמה אנחנו
אני בעיקר שואל, אני בעיקר שואל איך כל המידע הזה וכל ההתמצאות הזאת, האם זה מרים לך מצב רוח, או שזה מוריד לך מצב רוח. כי את בטח, את מצליחה ומופיעה ועושה הרצאות ופאנלים וכותבת ספרים וכאילו ברור שחמסה את בנתיב ממש ניצחוני כזה וטוב, אבל כשאת מסתכלת ומאבחנת, אז האם זה לא כמו להסתכל על בית שאתה יודע שהוא יישרף חלילה?
כן ולא. כלומר, המחקר שלי של הדוקטורט התמקד דווקא במהפכה שקורית בתוך המדינות המוסלמיות, כמו איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו, אזרבייג'אן. יש להם איזשהו ניסיון שם, כבר מהמשבר ב-2008, המשבר הכלכלי, לעבור לכלכלה מבוססת ידע, שזה כלכלת הייטק, והדבר הזה בעצם מביא אותם להתקרבות לישראל, לעוד מדינות שמבוססות ידע. וזה דבר בעיניי שהוא מאוד אופטימי, אז הרבה מאוד שנים בדוקטורט דווקא התעסקתי בפן החיובי מאוד שקורה כאן במדינות הערביות, שעד לא מזמן היו, אתה יודע, לא מאוד מפותחות, אנחנו עדיין יכולים לראות את זה גם בסוריה וגם בלבנון. אז מהפן הזה זה כן דווקא מאוד מרים.
כאילו, נראה לי זה, אם אנחנו מסתכלים על זה כזה מרחוק, זה כמו, יש שם מאבק בין להיות או חכם ועשיר או צודק ואני.
נכון.
והרבה מהם בוחרות תמיד להיות צודק ואני. משום מה. מעטות בוחרות להיות חכם ועשיר, כי יש להם נתונים, יש להם נפט, יש להם כל מיני מדינות שיש להם הכל ממש. והם יכולות בעיה פשוט בהליכה להיות בפרוספריטי, ושדורות יגדלו שם שלא יחסר להם כלום, ואז פתאום הם נכנסים לכל מיני מלחמות מוזרות וסנאות בלתי הגיוניות. מה עושים
עם כל זה? שמע, אם אנחנו כן מסתכלים, נגיד, על הדוגמה של איחוד האמירויות, זו דוגמה מדהימה לעובדה שבחרו להיות חכמים ומשגשגים. ואני מאוד מקווה שזה יישמר למשך דורות, כי עכשיו יש לנו את מוחמד בן זייד, השליט שם, שזה מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא יודעים אם השליט הבא ילך באותו כיוון. ואני מאוד מקווה, עכשיו אנחנו רואים שלבנון גם יוצאת באיזושהי צומת להחליט האם היא הולכת על הציר השיעי, החיזבאללהי, שהולך ביחד עם רוסיה, איראן וסין, או שהיא הולכת עם המערב. או שהיא הולכת איתן, וזה ממש נקודת מפנה מאוד גדולה בתוך לבנון כרגע, והשאלה לאן הם יפנו. אז אני מאוד מקווה שהם יקחו את אותה החלטה שאיחוד האמירויות לקחה, שזה להיות, כמו שאתה אמרת, חכם ועשיר. אז אנחנו יכולים רק לקוות שזה הכיוון. אבל אם אתה מדבר שוב על מה גורם נחת, אז הכתיבה גורמת נחת, יוגה גורמת נחת, אבל המצב, אתה יודע, המחקר קצת פחות.
איפה את גרה?
אני גרה בתל אביב. אני פה, כן, נולדתי בדרום אפריקה, אבל אני ישראלית.
איך את מוצאת את תל אביב? אני לא יודע מה, אני אדם שאוהב להסתובב מת על תל אביב, אני גר ממש במרכז תל אביב. בזמן האחרון, כאילו, יש משהו לא אותו דבר, כאילו, משהו השתנה בתל אביב, לא לטובה. אני לא יודע, דברים פחות טעימים. משהו כאילו...
נכון.
משהו עצוב
אני
בתל
מסכימה
אביב,
עם
כאילו,
זה.
זה כמו איזה עין עם דמעה כל הזמן.
אני מסכימה עם זה, אבל אני יכולה להגיד לך, אני גרתי גם ברומא, גרתי גם בדבלין, גרתי ביואנסבורג בדרום אפריקה, ועבורי אין על תל אביב. אם אני משווה אותה לירושלים, שגם שם גרתי, ירושלים היא מלאת רגש, אתה מרגיש, כשהיא למעלה, אתה שם, כשהיא למטה, אתה שם. עכשיו, אני בן אדם רגשי, ואני צריכה יותר יציבות, ותל אביב היא מישורית. תל אביב יש בה יותר פלואו, יש בה יותר בשבילי, זה המקום יותר נכון עבורי, ואני מאוד אוהבת.
אם משקללים את כל הערים בעולם, תל אביב בסך הכל מנצחת את כולם.
עבורי, כן.
היא לא גדולה מדי, היא לא קטנה מדי, היא טעימה, היא נעימה, יש ים, יש זה, כאילו, אנשים טובים, יש עניין, כן אכפתיים, כן נמצאים, קפה טוב אתה יכול למצוא, אתה מסתדר, כאילו יש משהו באמת
מעניינת,
כל הזמן קורה משהו, אמנות, מוזיקה טובה, תל אביב יש עליה, אין לו ספק, אני מסכים.
אני מסכימה, אבל אני גם מסכימה איתך שאני לא חושבת שזה רק תל אביב, אבל אנחנו כולנו עייפים. אנחנו מאוד עייפים.
זה ממש מורגש, באמת ממש מורגש.
מאוד מאוד מורגש, בטוח אחרי התקיפה באיראן, אנשים מחזיקים את עצמם.
כן.
וזה מאתגר נורא, ואני מאוד מקווה שבתור עם אנחנו נצליח, אחרי שכל זה ייגמר, להרים את עצמנו חזרה לאופטימיות.
אני חייב להגיד שהחוויה שלי בחודשים האחרונים זה המון תל אביבים, דרוטי עיניים קצת כאלה, מסתובבים, כן. טיפה, יש איזה דיסאוריינטיישן כזה שמטריד אותי. ואני אומר לך את זה כי מאוד יקרה לי תל אביב.
אני מסכימה איתך, אבל אני כן חושבת אנחנו עם שמסתגל ועם שלמד ועם שגדל ועברנו דברים מאוד קשים לאורך ההיסטוריה ועדיין הרמנו את עצמנו שוב ושוב ועם הומור יהודי מבריק שרק מתעצם ומשתכלל
כן.
ועם מוזיקה ועם תרבות
דיברנו עם נדב רישמן שכותב את קופה ראשית אז זה בכלל אדיר ויש כל כך הרבה דברים טובים תגידי מה זה כל השמות האלה שזרקת? דבלין, איטליה,
אז הייתי, בעבר עבדתי במשרד הביטחון ובמשרד החוץ, אז במסגרת העבודה במשרד הביטחון גרתי ברומא, ובמסגרת העבודה במשרד החוץ גרתי בדבלין, ודבלין הייתה מאוד מאתגרת, כי כמו שאנחנו יודעים, אירלנד לא מאוד לטובתנו, גם הם משווים כביכול את הכיבוש הבריטי, לכיבוש הישראלי כביכול במילים שלהם, וגם היה שם קתוליות מושרשת. אז היה מאוד מאתגר שם במשרד, זה היה... הייתי הולכת לכנסים של ה-BDS שם, והייתי לבד, כי אין שם המון יהודים, בטוח לא צעירים, וזה היה מאוד מאתגר, כי למשלחות הפלסטיניות שם יש אחיזה בשטח.
איזה קטע.
כן,
את יודעת למה זה מוזר? זה מוזר כי בעיניי העיר הם נורא דומים לישראלים בכל כך הרבה מובנים יש להם הומור, הם על הכיפה, כי הם ישירים כל מיני דברים, דווקא הם אמורים לאהוב אותנו, להסתדר איתנו לאללה כאילו זה ממש מוזר שאנחנו לא יוצאים לנופשים ביחד עם העירים ובמקום זה שונאים אותנו, כאילו מה הקטע?
יותר מזה, העירים הרבה פעמים באים למדינות חמות כי שם כל הזמן יורד
קלאסי, קלאסי תל אביב
קלאסי לבוא אלינו, בדיוק וזה מאוד עצוב, יש לי חבר אירי שהוא פרוטסטנטי שזה גם מיעוט בתוך אירלנד והוא גם גיי אז בכלל המיעוט של המיעוט והוא פרו-ישראלי אז בכלל, אז הוא
עושים הכל כן,
לגמרי והוא באמת מסביר כמה האירים והיהודים מאוד דומים הן במשפחתיות שלהם ובקרבה למסורת
ובהומור, הקומיקאים שלהם, איזה קומיקאים מטורפים
וגם בזה שגם אנחנו גם וגם האירים עברו לארצות הברית והיו שם מיעוט שגדל ביחד באותם השכונות כלומר באמת יש המון קווי דמיון יחפיפיים שיכולים להתפתח למערכת יחסים מדהימה אבל כבר בשנות ה-70 יאסר ערפאת היה מאוד עמוק עם ה-IRA, המחתרת האירית שם שנלחמה בבריטים והמערכת יחסים הזאת רק התפתחה והתפתחה והיום בקושי אפשר לנהל איתם שיח זה היה באמת מאתגר אבל גם מאוד כיף ההצלחות, גם אם היו קטנות, ההצלחות שהיו שם היו, לא יודע, וואו, הצלחנו להשיג משהו. זה היה באמת בעבודה קשה.
מה בימינו? את כותבת את הספר, כותבת ספר שלישי? כתבת שני ספרים, אידי סינה, הרוכב השחור,
נכון.
מרלין האדומה, איזה מין ספרים נכון. את כותבת?
אז אני אדבר על מרלין האדומה, זה ספר שבו איראן בעצם כובשת את ישראל. זה יצא חודש אחרי השביל באוקטובר, הוא מדבר, לא ידעתי מן הסתם...
לא התיישן טוב.
לא, זה לא התיישן טוב בכלל, וזה בכלל קרה מה...
לא, אבל יופי, טוב שלא התיישן טוב.
כן, האמת שנכון, אבל אתה יודע, היה מאוד קשה לשווק אותו, כי הרי הספר מתאר בשלושת הפרקים הראשונים את הכיבוש האיראני את ישראל, אמנם מהחזית הצפונית ולא מהדרומית, אבל ממש מתוארים שם דברים דומים, והוא היה אמור לצאת באוקטובר באותה השנה, ב-2023, ולא ידענו מה לעשות, כזה, כי מי ירצה עכשיו לקרוא דבר כזה נורא, בכל זאת הוצאנו אותו, ובהמון עבודת שיווק ושיחות וזה הצלחתי, בסוף הוא קיבל מענק קרן רבינוביץ' לספרות והיה בגמר של תחרות כיפות לספרות ספקולטיבית והוא לא מאוד אופטימי וגם הספר החדש שאני עובדת עליו עכשיו שזה קוראים לו סילואט של מים הוא מדבר על אישה שמאבדת את בעלה בלבנון והיא בעצם בורחת לאיזה ריטריט יוגה בסיציליה כדי לברוח מהטראומה האישית והלאומית שלה אבל שם היא נתקלת בזוג ישראלים והיא נאלצת להתמודד עם זה ולאבד את מה שהיא עברה ומה שהעם בעצם עובר. אז אני לא יודעת אם אני מאוד אופטימית, אבל...
לא יודע, תשמעת, כאילו, תשמעת באנרגיות גבוהות לאללה, ואת ספרת לי, זה לא פתאום זה...
אני מקווה, מקווה.
הספר הרביעי, איך נקרא לו, רק רוצה לרקוד, נקרא לו...
כן, אה?
אין פזמון, תרקדו, לא יודע, נקרא לו משהו כזה, כן.
כן, נשמע טוב, נשמע טוב. יש לי חברה טובה שאומרת, עניין הפעם הבאה, קומדיה רומנטית.
בדיוק.
זה, יותר רגוע.
תגידי, מה התוכנית השבת? מה אתם עושים בשישי בערב היום?
שישי בערב בפראג כרגע, ואני הולכת כנראה לבית כנסת כאן ברובע היהודי. כן, וקצת יותר בצ'יל, קצת מהחום, למרות שחם כאן מאוד.
יפה פראג, יש לה חלקים קודרים כאלה.
וואו.
נכון? כל הגורגוילס האלה, מה זה הדבר הזה? הסתכלתי, כאילו הסתובבתי קצת בפראג, יש בה קסם גדול ומשהו קודר תוך כדי. מאוד מעניין.
אני מאוד חושבת שזו עיר דווקא יותר של חורף, כמו אדנבראו בסקוטלנד. יש משהו בגשם ובאפרוריות שיותר מתאים, וגם יש פה הרבה פחות אנשים. אז בכלל יותר טוב בחורף, אבל בסדר, אנחנו כאן בקיץ, ו... בסדר, לקראת שבת.
אז נשאר לי...
נקבל אותה גם...
מה את מאחלת לעם ישראל במשפט אחד?
רוגע. רוגע ושלווה.
רוגע לך. דוקטור דניאלה ג'וליה טראוב, מומחית ליחסים בינלאומיים, ברוכה תהי. תודה רבה, שיהיה לך שבת שלום ומבורכת. תודה שדיברת איתה.
שבת שלום.
איזה כיף.
ביי ביי.